תודה, נראה לי שאנחנו בתוך מכלול ארוך של פרקים, שפרק ט' הוא נלמד כמובן לעצמו, אבל סוגרים מבחינתנו את השאלה המרכזית שפתחה את פרק ו', את כל המהלך שאנחנו מתחילים כבר מפרק ג' בסוגיית החומר והצורה ושיעבוד מצרים, כי התחיל שמה. פרק ט', הפרק ה' מחולק נראה לי לארבעה חלקים, נעבור לרגע באופן כללי כדי לעשות לעצמנו סדר, עוד שאנחנו אומרים אותו שפה. הנושא הראשון זה למה ירדו ישראל למצרים, זה שיטות המפרשים השונות. אמר על זה שלוש שיטות. אחר כך יש שאלה שהיא עולה מתוך תשובת המהר"ל, מתוך הגמרא בנדרים, שהמהר"ל מתמודד איתה. זה אם הכל תלוי בחטא אברהם, אז למה אברהם בעצמו לא נהנה, שרק זרעו נהנה. אחר כך המהר"ל, בחלק נראה לי השלישי של הפרק, הוא נותן שתי תשובות. מה היה חטאו של אברהם לפי הגמרא בנדרים, זה תשובת האמונה ותשובת השיעבוד. ובסוף נראה לי שזה חלק לפני עצמו, זו התשובה השלישית של המהר"ל, שהחטא היה חטא מהותי, עצמי, תלוי במידות, שם המהר"ל כאן מדבר על המידות האלוהיות, אז זה סיומו של הבירור. בסדר, אז נראה לי ככה אנחנו נסתכל על הפרק, תשובת המפרשים לשאלה של החטא, והבירור למה אברהם ולא זרעו, ושתי התשובות של אמונה ושיעבוד, והתשובה האחרונה שהתשובה היא עצמית. בסדר? אז רק נעבור רגע בראשי פרקים. במהלך הראשון המהר"ל מביא שלוש תשובות בפרשים. תשובה ראשונה אומר פורש שזה הרמב"ן. שתי תשובות אחר כך הוא לא נוקט בשמם. אני לא יודע לפי מה המהר"ל מחליט, מתי להגיד מי אמר ומתי לא להגיד מי אמר. כי אם אין את התשובה השנייה, אני יכול להבין שהוא לא רוצה להגיד מי אמר את זה, כי הוא דחה אותה ממש צורה מאוד מאוד חריפה, דומה לצורה מצוירת על הכותל, המצייר מייפה אותה. עד שכאשר יראה הרואה מרחוק, יאמר יש ברוח חיים, יקרא ולעיני דבר צבוע. טוב, אז זה בהחלט חריפות גדולה, אז הוא לא רוצה להגיד מי זה, ככל הנראה מתכוון פה לברבנל, רואים שבכמה מקומות המהר"ל ראה את ביאור הברבנל לפניו, וגם בברבנל ככה הדברים מופיעים מפורש, אז כנראה מתכוון פה לברבנל, אבל אחר כך הוא מביא עוד ישן המפרשי, והוא יותר קרוב. והתשובה הזאת הוא כבר מכבד אותה הרבה יותר. והוא אומר, אבל אף שהתשובה יותר קרובה, יש לו מחלוקת איתה. אבל למה הוא לא אמר יש מן הפרשי, מי אמר את התשובה הזאת, אני לא יודע. כנראה,
מי אמר את זה?
כנראה כוונתו פה לרן. הרן יש לו פירוש של התורה שלא כל כך התפרסם, אבל הוא מודפס, אפשר למצוא אותו. אני חשבתי שיכול להיות שהוא לא רוצה להגיד מי אמר את זה, כי הוא לא ידע לגמרי מי אמר את זה, כי התשובה הזאת של הרן מופיעה גם באברבנל. אברבנל בין השאר מצטט את הרן. אז יכול להיות שהוא לא ראה את הרן עצמו, וזה אפילו מסתבר, כי הפירוש של הרן באמת היה נסתר. והוא ראה את אברבנל מביא את הפירוש הזה, ולכן לא זוכר, נראה שאברבנל כן אומר שזה הרן, אולי הוא לא רוצה לצטט בשמו. אותו הרן מפורסם, הרן מפורסם, כן. אז יכול להיות שלכן הוא לא אמר את זה, כי דווקא את התשובה הזאת הוא הרבה יותר מכבד מאשר את התשובה של אברבנל, ובכל מקרה כנראה שזה תשובות הרמב"ן, אברבנל והרן, ככה נראה שזה שלושת הצדדים במהלך הראשון. במהלך השני, תכף נפרד אותה, במהלך השני הוא כאמור מגיע לשאלה נוספת, שהשאלה הזאת היא לא מחויבת המציאות, היא לפי שיטת הרן למשל, היא לא מופיעה, אבל לפי שיטת המהר"ל והרמב"ן היא ודאי מופיעה, וזה למה אברהם אבינו לא יצא לגלות. אם אברבנל אומר לך שזה בגלל יוסף והשבטים, הם אכן יצאו לגלות, אבל אברהם אבינו בכלל לא יצא לגלות, אז לפי הרמב"ן והמהר"ל זה קשה, וגם על זה הוא עונה שלוש תשובות. אני לא יודע פה אם המספר שלוש הוא במקרה יצא לו כל הזמן או לא. הוא אומר תשובה ראשונה, כי אם אברהם היה בכלל יהודי מצרים, אז גם ישמעאל ועשיו היו שם, והרי צריך שיצאו בחוש גדול וזה לא שייך. אחר כך הוא עונה תשובה ארוכה, שזה נראה תשובתו המרכזית, גם מצד האורך הכמותי וגם מצד האיכות, שלא שייך שיעבוד וגירות באברהם אבינו, שיש ירידת הדורות בדרך לגירות. ובסוף הוא אומר עוד איזו תשובה שלישית, שבאמת בכלל אין קושיה. אף קושייה הזאת היא קושייה שאין לה טעם. לפעמים יבוא העונש לבנים, ולא לאף, כי זכותם מגן לעצמו. אז זה לכאורה שלוש תשובות שהוא אומר בחלק השני, כדי לבאר את הקושייה שהיא יוצאת מתוך החלק הראשון, וכאמור בהמשך את סוגיית שיעבוד האמונה והחטא העצמי, זה נדבר בהמשך.
לפני שאומר את זה, לפני שאומר את דעתו שזה החטא של אברהם.
כן, לא, אבל זה החטא שיוצאת הגמרא בן דורי. הגמרא בן דורי כבר אומרת את זה. הגמרא אומרת, בפני מה נענש אברהם אבינו,
אבל הוא לא מפרט את זה.
הוא לא מפרט את זה, אבל קודם כל אומר, ברגע שזאת התשובה, לכאורה יש קושי, והברבנל כנראה דחה את הגמרא הזאת, ואמר, זה לא יכול להיות, מה הקשר את אברהם, אז איך אברהם בעצמו לא הוגלה וכו'. אז טוב. אבל בואו נתחיל לעשות רגע סדר ונסה לראות מה היסודות שהוא בונה פה בפרק. הוא באמת העריך פה מאוד לכאורה בסוגיה שהיא הקדמתית לנושא המרכזית. נראה שאתה מהר"ל מטרידות שתי שאלות פה בכניסה לפרק. אחד, למה היה צריך לגלות מצרים אחרי שיש לנו את אברהם אבינו שכבר ראינו שהוא צורה שלמה נבדלת, האיש השלם שכל דרכיו מובילות להצלחה והוא הצור שהכל מוסד עליו והוא חי את העולם אמונה בצורה שלמה. אז אחד זה למה הגלות, ושתיים זה מופיע תוך כדי הפרק כמה וכמה פעמים הדבר הזה. גם אם אכן היה איזשהו חטא קטן, אין שום פרופורציה בין גודל החטא לבין גודל העונש. הוא מתמודד עם הדבר הזה כמה פעמים לאורך הפרק, לאורך המהלך שלו בפרק, שאין פרופורציה בדבר. אז ביאור ראשון הוא מביא את הרמב"ן. בעצם אם הרמב"ן הוא מסכים עקרונית, כי גם הוא טוען שזה חטא אברהם, הוא רק טוען שזה לא יכול להיות החטא שהרמב"ן נוקט. הרמב"ן טוען שזה בגלל החטא של הירידה למצרים והאמירה שאחותי. הוא אומר המהר"ל, זה לא יכול להיות, רואים שאחר כך אברהם עשה את זה גם בגרר, וגם יצחק עשה את זה אחר כך, לכן ודאי זה לא יכול להיות. בזה נדחה הרמב"ן, אבל הוא בעצם כן מסכים עקרונית לרמב"ן שאכן חטא אברהם באיזשהו חטא, אבל חטא אחר. אברבנאל כאמור טוען שזה הכל בגלל מכירת יוסף, ונגד זה המהר"ל יוצא בשטף קצף, כי זה ממש, נראה תכף בבירור שלו השני, זה ממש נגד כל שיטתו, המהלך הזה. הטענה שלו היה ספציפית, זה מוכח מדברי חז"ל כמובן, שסיבת המכירה זה כדי שיבוא לידת מצרים, ולא הפוך. זאת אומרת, לא בגלל שהייתה מכירה ירדו למצרים, אלא כדי שירדו למצרים אחרו, כך חז"ל המפורסמים, אנחנו מכירים זה מרש"י, יצא מכוח של אותו צדיק, אז לכן הוא דוחה ממש מכל וכל את הרעיון הזה של אברבנאל. ואחרי זה הוא מביא עוד את ביאורו של הר"ן, שאומר שזה איסורים של אהבה, וזה לנקות את ישראל ולזכות ישראל, וזה כבר יותר קרוב למהלך של המהר"ל, כי בעצם פה מבואר שאין חטא. והמהר"ל במובן מסוים ילך ויקדם אותנו בפרק כל הזמן גם להבנה הזאת שיש חטא אבל אין חטא. זאת אומרת, יש אולי חטא אבל אין חטא בכירי. ולכן איסורים של אהבה זה ניקיון שזה מצד האלוהות ולא מצד המעשה שלנו, אז זה כן קרוב למהלך של המהר"ל. ובכל זאת המהר"ל לא רוצה לקבל את הפירוש הזה, תכף ננסה להבין למה הוא לא רוצה לקבל את הפירוש הזה. התשובה הישירה שהוא אומר, זה שאם זה היה ככה, אז היה צריך לנקות דור מסוים ולהחזיר אותו. לא יכול להיות שהיו דורות שלמים שנעלמו שם בגלות, מתו בגלות, ולא יצאו משם. אז זה לא רק מרוקס, הרבה יותר מזה. כדי להתחיל את המהלך, אז המהר"ל מתחיל את שיטתו, ואז הוא מביא את הגמרא בנדרים, ואת שלושת השיטות בגמרא, רבי אבא אומר שזה בגלל האנגר עם תלמידי חכמים, ושמואל אומר שיפרץ על מידותיו, רבי יוחנן אומר שלא הביא גרים תחת כנפי השכינה. ואז כאמור משום מה המהר"ל לא מסביר את זה, אלא חוזר להתמודד עם השאלה שאברבנאל העלה כנגד הגמרא, שאם זה חטא אברהם אז למה אברהם לא נענש. ונראה שהוא מתמודד עם השאלה הזאת כי הוא רוצה להוציא פה עיקרון מאוד מאוד יסודי. אברהם חטא וזרעו נענש, לפי שיטת המהר"ל זה לא איזושהי תאונה או רק איזושהי בעיה טכנית, אלא זה עניין מאוד מאוד מהותי שבעצם יסביר לנו את כל המהלך האלוהי המתחבא פה מאחורי הדברים. כי בהסבר הראשון שלו, אז הוא אומר, לכאורה אפשר לזה הסבר יותר טכני כזה, כמובן שבו גם עומק מאחורה, אבל הסבר הוא יותר מעשי, אי אפשר היה לעשות את זה. מאוד הייתי רוצה להניש את אברהם אבינו, אבל אם הייתי מעניש את אברהם אבינו ומוציא אותו לגלות, אז הייתי מגלה שגם זרע עשיו ישמעאל יעשו בגלות, וזה לא היה כוונה אלוהית, לכן אין לי מעוררה, אלא לסתות מן התוכנית הדינית, המקורית, האלוהית, הראויה, שגם אברהם יגלה. אבל בביאור השני, המהר"ל הופך את הקערה על פיה ואומר, זה לא נכון. אברהם אבינו לא אמור לגלות בכלל בכלל. זה לא גם בגלל הפירוש השלישי, שיש לו איזו זכות קטנה לעצמו. ולא בגלל הפירוש הראשון, שזה היה מוביל איזשהו תהליך שאני לא רוצה בו. לא שייך שיעבוד ולא שייך גירות באברהם. זה בכלל לא שייך לאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא יסוד העולם, הוא השורש, הוא עומד במקומו. אי אפשר לעקור אותו מהמקום שלו ולפגוע בו בכלל בכלל. איפה אנחנו פוגשים את הגירות? 400 שנה, זה מהולדת יצחק. רק כשיצחק נולד בכלל אפשר להתחיל להתבטא במושג הזה גירות. אמנם יצחק עצמו לא יצא לגלות, אבל אצל יצחק כבר יש את המושג הזה גירות. אחר כך נולד יעקב אבינו, זה עוד יותר רחוק מהשורש הקדמוני שנקרא אברהם אבינו. זה יעקב אבינו, בערוב ימיו הוא גם יוצא ממש לגלות וחי שם 17 שנה במצרים, ואמנם איך שהוא מת כמובן מחזירים אותו ישר לארץ ישראל. אחר כך יש לנו י"ב שבטים, הם עוד יותר רחוקים בעוד דור מן המקור האחדותי, המרומם, היסוד הקדמון של כל המציאות, אז הם כבר יכולים לחיות במצרים וגם למות במצרים, אומנם גם אותם יצטרכו להוציא את העצמות שלהם משם, אבל זה כבר לא דומה למה שהיה אצל יעקב אבינו. ודור אחר כך כבר יש 70 נפש, 70 נפש זה כבר התרחק מאוד מן המקור, 70 נפש כבר יש להם דמיון מסוים לאומות, אז 70 נפש הם יכולים כבר ממש לרדת למצרים בתהליך הגדול הזה ולהישאר במצרים ולמות במצרים, ומהם מופיע כל האומה הישראלית. נראה לי שהמהר"ל פה בתהליך הזה שהוא מתאר לנו את החמש-שש דורות הללו, זאת אומרת דרך האבות ואחר כך יהודי שבטים 70 נפש ובהמשך המציאות של 600,000, מנסה לבאר שהשורש הוא היוצר את הענפים, אבל יש ביניהם הבדל מאוד גדול לגמרי את זה בהמשך הפרק. שורש בכלל בעץ הוא נפטר. לא רואים שורשים. לעומת זה, הענפים הם מבטאים את העץ בגלוי. אז כל אדם שעומד מול העץ, אומר לעצמו, וואו, איך העץ הזה עומד? כזה יציב, כזה חזק. תשובה, יש לו שורשים, את השורשים אני לא רואה. אני רק יודע שהם קיימים, יציבים בקרקע, לא יכול לקרות להם שום דבר. אבל הצורה הגלויה של השורש זה הופעת הענפים שלו. הענף מבטא בגלוי את מה שהשורש מזרים בנסתר. בכמה מקומות המהר"ל מדבר על הסיבה בעצם, ועל כך שהזרע, השורשים, הם הסיבה בעצם של העץ. זאת אומרת, אין הבדל בין השורש לבין העץ. אני שם את הזרעים ומגדל את השורשים בהתחלה, אז זה, היינו אך, זה העץ, אותו דבר. זה הצורה הנסתרת שלו, זה הופעה נסתרת, זה הופעה היסודית, זה המקור שחוצבתם בו, וזה הגילוי החיצוני המופיע של הדבר הזה. אין הבדל בעצם מהותי בין אברהם אבינו לבין האומה הישראלית. האומה הישראלית זה ביטוי של אברהם אבינו. כך רצינו בהשוואה בין פרק ח' לבין פרק ו' לומר. אברהם אבינו שלוש מעלות מיוחדות לו. הוא הצור שעליו הכל עומד, הוא מברך את כל העולם תמיד בהווה בפירות, והוא כל דרך המובילות להצלחה. שבוע שעבר רצינו לומר בפרק ח' שהמהר"ל רוצה בתחילת הפרק, כשהוא מעלים את האומה הישראלית בשלוש מדרגות מהאומה הישראלית, שם כל סוגת הקורבנות, לומר בעצם אותו דבר על האומה הישראלית. האומה הישראלית דרך הקורבנות, אתה מגלה שהיא השורש הכל, שהכל עומד יציב, שכל פעולתיה עם כל הזמן מצליחות מסביב דרך הברית האלוהית, ושהיא בסוף תמיד תתקן את הכל ותמיד תוכל לנקות ולחזור. אז כל מה שיש באברהם אבינו יש בדיוק באומה הישראלית. פשוט פה זה בצורה נסתרת, פה זה בצורה גלויה. ברגע שפה זה בצורה גלויה, אז אפשר להוציא אותם לגלות. אפשר לגלות בהם את מה שמופיע דרך השורש. השורש חטא. בשורש יש פגם, אבל בשורש זה עוד לא מתגלה. זה לא יכול להתגלות בשורש. שורש אין עניינו שזה יתגלה במצל המציאות. השורש עניינו רק להזרים את המציאות. כשיש פגם מסוים בשורש, אז יהיה אחרי זה פגם בענפים. רק בענפים אתה כבר תראה את זה. אז לכן אברהם אבינו, השם מודיע לו שבעבדו מבינו איתו. בטח, הם יהיו גרים. אבל אין לזה שום גילוי במציאות. מתי זה יקרה? לא יודע, אברהם, זה לא קשור אליך. אי אפשר כשזה יקרה כרגע. אתה רק השור של המציאות. כשתתחיל המציאות להתקדם, כשיהיה עוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור, זה ילך ויתגדל. כל פעם שענפים ילכו ויתפרו, ועוד יותר יתרחקו, ועוד יותר יהיו רחוקים מן השור שם קורי, אז שם זה ילך ויגלה יותר ויותר בגדול הגירות הזאת, עד שהיא תגיע לסיעה בופעת כל הענפים. ולכן נראה לי שהוא לא רק עונה פה לברבנל, הוא בונה פה בעצם את שיטת היסוד של הבנת הפרק, על פי דברי הגמרא בנדרים. אברהם אבינו הוא החוטא. היה לו חטא. אמנם אומר המהר"ל תכף, קטן שבקטנים יכול להיות, אבל היה לו חטא. החטא הקטן הזה בשורש, הוא אחרי זה יבוא לידי ביטוי בענפים. אז אל תשאל אותי למה אברהם אבינו לא נענש. זה לא רלוונטי שאברהם אבינו יענש. זה לא שייך אליו, הוא לא במציאות הזאת בכלל. זה כמו שעכשיו יש בעיה בשורש, מה אתה רוצה מהשורש? אבל זה יתבטא אחר כך בפירות, הפירות לא יצא טוב. אבל בשורש אתה לא תראה שום דבר בצורה גלויה, כי שורש לא יכול להתגלות באופן מעשי. אני אומר, לכן נראה לי בסדר של הפרק, כאילו מה שעברה, מה שהמהר"ל, כאילו עשה פה משהו לא בסדר. הביא את הגמרא בנדרים, ואז אמר, רגע, לפני שנסביר את הגמרא בנדרים, ויש קושיית אברבנאל, מה נעשה עם הקושייה הזאת, איך יכול שאברהם חטא? בכוונה עונה על זה באריכות עכשיו, אחרי שהביא את הגמרא בנדרים, אחרי שברור שזה חטא אברהם, כי על בסיס היסוד הזה אפשר יהיה להבין את המהלך של שלושת התשובות המרכזיות שעליהן עשו בפרק, של התשובה של האמונה, התשובה של השיבוד, התשובה של החטא העצמי, אז כל זה יהיה מוסס רק אחרי כל המהלך הזה, שמברר שאכן לפנינו שורש וענפים, אכן לפנינו אברהם מול האומה הישראלית, אכן לפנינו קשר מוחלט בין אברהם לאומה הישראלית, וזה לא דבר מוזר, אלא ככה התוכנית האלוהית המסודרת והמתוכננת, שאם השורש יחטא, אם השורש לא ישלם, אז אחר כך הענפים ישלמו על זה מחיר כבד, וזה סדר הדברים, כך זה צריך להיות. בסדר?
אם נכון, לא היה חוטא, אז לא היה גלות מצרים, ולא היה את כל המהלך הגדול.
בדיוק. רק זה תכף ניגש לשלוש התשובות ונראה אם זה יכול להיות שאברהם לא היה חוטא. זו תהיה השאלה הגדולה פה עכשיו. אבל לכאורה כן. ואז אני חוזר רגע למהלך הראשון של שלוש התשובות.
יש נגיד, אני מנסה להשוות לחטא של אדם הראשון, שגם זה גרם כאן לשינוי מהותי בעולם. כלומר,
אותו דבר, אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז היינו בגן עדן עד עצם היום הזה. רק עכשיו שאלה, האם אדם הראשון יכול היה לו לחטוא?
או שלאחר שאני רוצה לשאול, זה שאברהם חטא, זה קידם את התוכנית האלוקית. כשאדם הראשון חתן, לא בטוח זה קידם את התוכנית
האלוהית. זה תלוי מה התוכנית האלוהית. פה בגבורות מתברר לנו שהתוכנית האלוהית חייבת לעבור דרך יתר. נגיע למרכז הפרק של זה. התוכנית האלוהית, אנחנו מבינים את זה מפרק ג', חייבת לעבור דרך גלות מצרים ויציאת מצרים. כן, אני חושב שזה אותו דבר גם בחטא אדם הראשון, פה תפי אמר על כך אמר לנו התפארת. שגם חטא אדם הראשון היה מחויב המציאות.
אבל לא, אם יש עץ שהוא עץ תפוזים כתומים, אתה רוצה ליצור עץ תפוזים כחולים, אתה לא יכול, זה כאילו, מה זה יעזור שתטפל? אתה לעולם לא תוכל ליצור תיקון עצמי בפירות בלי לתקן את השורש. אם יש בעיה בשורש, תפוזים תמיד יהיו כתומים, לא יעזור לך לצבוע את התפוזים בכחול, התפוז הבא שיבצר הוא גם יהיה
כתוב. נראה לי שאתה צודק לגמרי.
אז איך אתה, כאילו, אז מה המשמעות שנשלוח את עם ישראל למצרים? מה זה מתקן בהם? זה לא מתקן כלום.
מצוין, אז בואו נראה מה קורה בתשובות, בשביל זה עוד לא נראה את התשובות.
מה זאת אומרת? מה התשובות יעזור לנו? כאילו, זה כל ההסתכלות הזאת שאומרת, אנחנו מנסים לתקן משהו
בחלפים
ולא בשורש.
או שהתשובות יגידו שצריך לייצר שורש חדש. בסדר? אתה צודק, נראה לי שאתה צודק טוב מאוד מה שאתה אומר עכשיו. כאילו לעולם, זה השיא של המראה בפרק, לעולם זה לא יכול לעמוד על אברהם אבינו. עד כמה שחשבנו שעכשיו אברהם הוא יסוד הכל, שורש הכל וכו', זה לא יכול לעמוד על אברהם אבינו. לזה הוא מגיע בעצם בסוף הפרק.
כמו שאמרנו בהתחלה, שעם ישראל בדיוק אברהם אבינו, זה לא בסוף זה מגיע
לעולם. זה בטחן אם חייבים לשמור עוד פרק ט' כדי לחזור אחורה וכדי להבין עכשיו את המהלך אותו. בסדר? רק אבל נתייחס לשלוש התשובות הראשונות שהמהר"ל הביא. אמרנו מה המהר"ל רצה מהר"ן, הרי ביאורו קרוב וכו', אבל רואים שלמהר"ל זה עניין עקרוני. היה פה חטא קדמון. לפי הר"ן, הר"ן לא הזכיר שום חטא קדמון. איסורים, מרקים, מכפר אותם, למה? מצד האלוהות, מצד האהבה, אבל איפה החטא? המהר"ל רוצה לשים חטא על השולחן, ובכוונה המהר"ל רוצה לשים חטא בשורש ועונש בה. הופעות האחרות, ולכן יכול להיות לפי המהר"ל, משהו ממש לא יכול להיות לפי הר"ן, מציאות של דורות שימותו שם בגלות, כן, זה יכול להיות, כי זה יש פגם עכשיו שיוצר עץ פגום, אז העץ הפגום הזה, הוא עכשיו יש לו מחירים כבדים מאוד, גם של דורות שמתים בגלות, בסדר? אז לכן הוא דחה את התשובה של הר"ן, את התשובה של הברבנאל ברור לנו לעמוד אחר, כי הברבנאל לא מדבר בכלל על השור, שלא מדבר על אברהם אבינו, מדבר על השבטים, שהשבטים מעולם לא היו השור של היסודי של האומה הישראלית במובן הזה, ולכן זה ודאי לא, שזה לא שייך ל לבירור של החטא הגדול הזה שהכל מבוסס רק על השורש הלא מדויק, ואצל הרמב"ן, אכן הרמב"ן קורא במובן הזה שזה חטא אברהם, אבל הוא אומר זה לא החטא הזה, לא זה החטא השורשי שממנו נבע הכל, זה אולי אם יש שם חטא, המחלוקת אם היה שם חטא בכלל בירדה למצרים, אבל אם יש שם חטא, אז זה חטא נקודתי צדדי שלא גורם את כל הבלבול הגדול הזה. אז לכן עכשיו צריך להבין באמת, להתקדם מה שמיכל אומר, אז מה התיקון לכל דבר הזה? אנחנו מבינים שיש חטא יסודי של אברהם אבינו, מה התיקון של כל הדבר הזה, איך גלות מצרים? זאת אומרת, המהר"ל, שני ביאורים בדבר הזה, ביאור ראשון אומר, זה מצד האמונה, ביאור שני, מצד השיעבוד. בביאור של האמונה הוא אומר, שלושת התשובות בגמרא, גם רבי אבאו, גם שמואל וגם רבי יוחנן, הם מעידות על חיסרון אמוני אצל אברהם אבינו. למה זה מעיד על חיסרון אמוני? אז הוא אומר, אם עשה אנגר בתלמידי חכמים, זאת אומרת שלא היה לו אמונה שהוא ינצח במלחמה, והוא היה צריך להוציא תלמידי חכמים למלחמה, למרות שאין מן הדין להוציא תלמידי חכמים למלחמה, זה חיסרון באמונה שלו בקדוש ברוך הוא. ואם עכשיו הוא שואל במה ידע כי ירשנה, אז זה חיסרון באמונה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שהוא ירש את הארץ הזאת, יש שם חיסרון באמונה. וכן בתשובה השלישית, כאשר הוא לא מגייר את הגרים הרבה לאומה הישראלית, הוא מוותר על הנפש, תן לי הנפש, הוא מוותר על כל הנפשות הללו, אז זה חיסרון באמונה שהקדוש ברוך הוא יכול להכיל את כל האנשים הללו, וכולם יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה יביא ברכה גדולה לעולם ששמו ינודע בכל עולם ויאמינו בו. כך מבאר המהר"ל את היסוד הזה. נו, אבל איך כל זה מביא אותנו אל המציאות של הגלות? בגלל שלא היה אברהם מתחזק באמונה, אז עכשיו זרעו בגלות צריך לקנות מחדש את עולם האמונה. יש פה חיסרון אמוני. צריך מחדש לבסס את האמונה בעם ישראל. ופה אני חושב, זה עוד לא מתבאר פה במערב, נראה לי שעמיחי שואל, אנחנו מבררים בעצם בפרקים הקודמים, שמה שקרה לאומה הישראלית, מהמשל המפורסם של פרק ג' שמלווה אותנו כל הזמן, על הקור במצרים ששורף את הזהב, ועל העובר במי אמו, שבעצם האומה הישראלית מתאפסת מחדש. זאת אומרת, הצורה שלה שכבר קיימת, כי בסוף אברהם אבינו הביא לנו צורה נבדלת, אמנם בלתי שלמה, הצורה עוברת זיכוך יסודי שם בקור. אמרנו שהזהב בקור זה כנגד הצורה, והעובר במי אמו זה כנגד החומר. עובר במי אמו אמרנו זה ממש לידה מחדש. כל החומר הישראלי עכשיו עובר תהליך שהוא נולד מחדש לגמרי לגמרי, לא היה כלום עד עכשיו. גם הצורה אבל נכנסת לעולם של זיכוך בתוך הקור, בתוך כבשן האש, מזכחים את הצורה, זאת אומרת בונים מחדש את היסוד של האומה הישראלית. רק המהר"ל פה מאוד חשוב לו בסוף המהלך הזה להגיד, איך יכול להיות אבל, אם יש לאברהם אבינו חטא קטן באמונה, אז עכשיו צריך לבנות מחדש את כל עולם האמונה ברמה כזאת, שצריך לעבור כאלה סיגופים, גלות מצרים, משהו נורא והיום, וכו'. אומר המהר"ל, כן, כי החטא הקטן הזה, הוא בסוף גורם לאסון גדול מאוד מאוד מאוד. כי ברגע שיש פגם בשורש, אז בענפים זה כבר עולם אחר. ולכן, אל תיקח לי פרופורציה בין החטא לבין העונש, אלא תבין שזה כשזה נע ממטה למעלה, אז צריך תיקון מוחלט של כל דבר הזה. עד כאן לכאורה ביאור ראשון ומרן.
למה בענפים זה עולם אחר? כי זה יותר נורא, זה יותר בניבוי, זה יותר...
כי זה יימשך לעולם ככה. כי ברגע שיש חטא בשורש, אז לעולם הענפים יהיו פגומים.
זה בעיה בתמצד השורש, למה? כן? כאילו, אז הבעיה היא בשורש, זה לא משנה.
הגילוי בענפים, הבעיה היא בשורש, כן?
והבעיה היא בגילוי ולא בדבר עצמו, כאילו.
המציאות שאתה פוגש זה בגילוי, אז לכן אתה מבין שעכשיו אפילו שהיה חטא מאוד קטן, אבל מכיוון שזה ישפיע עכשיו לעולם, אז חייבים לעצור את הכל ונקול מחדש.
אז לפי מה שאני אומר, זה בגלל שאברהם הוא אחראי על הגילוי שהולך להיות מעכשיו, יש בעיה שאברהם יהיה השורש, זה לא בעיה בענפים בעצם.
כן. אנחנו צריכים להשתמש עכשיו, רק צריך לדייק את זה פה, שוב, אנחנו קצת מקדים את המאוחר, אבל זה רמות כבר פה, אנחנו צריכים לדייק את השורש, נכון, את הזהב שיצר אברהם אבינו, אנחנו לא זרקנו את הזהב הזה לפח והבינו זהב חדש, ככה משמע במשל של חזל, אנחנו לוקחים את הזהב, ועכשיו מורידים לנו את השיגים, מנקים אותו שם בכבשן האש. זאת אומרת, אנחנו כן משתמשים בזהב של אברהם אבינו, אנחנו לא מבטלים את כל מה שאברהם אבינו עשה, אבל אנחנו חייבים לנקות אותו מן השיגים. כדי לנקות צורה, מר על פרק ד' זה מציאות מאוד 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 מורכבת, לייצר צורה נקייה שלמה, אז הוא אמר צריך ללכת למקום שבו אין צורתיות בכלל. ככה היה הסבר ראשון של פרק ד', הולכים למקום שהוא הכי חומרי, הכי זנותי בעולם, הכי נבדל מן הצורה, ושם לא ישפיע עלינו כלום, ונוכל לתאר ולנקות את הצורה שלנו מחדש.
כאילו המבוקש זה ענפים, זה מפתיע קצת, לא? כי כאילו בעיקרון בעולם, כאילו אם העולם הזה הוא... מתוך העולם, הוא כאילו חי מתוך, מתקיים מתוך העולם הבא, אז דווקא יותר משמעותי זה מה שנמצא באברהם מאשר מה שנמצא בעולם הזה.
בטח, אבל העולם שלנו הוא עולם שבו נפגשים עם המציאות הממשית. ואני רואה את הנזק דרך המציאות הממשית. כדי שהמציאות הממשית תהיה מתוקנת, צריך פה נכון 600 אלף, מגדיר את זה צורה מופיעה בחום בצורה שלמה שלה, אז אנחנו חייבים לטהר. עכשיו התיאורים מלמטה. אבל זה יופיע עכשיו, כשיופיעו 600 אלף איש ביציאת מצרים, יהיה לנו חומר שלם. המהר"ל בא ואוסיף עוד ביאור השיעבוד, אבל פה נראה כיוון אחר לגמרי. זאת אומרת, לפעמים המהר"ל מביא לנו שלוש תשובות או שתי תשובות ומקבילות זו לזו. פה זה נדמה שהתשובות לא מקבילות זו לזו בכלל. בתשובה שלישית זה יתף יהיה בולט מאוד. אבל כבר בתשובה השנייה, המהר"ל אומר, יש פה בעיה של שיעבוד. מה הבעיה של שיעבוד? פה זה מתואר אחרת מעולם האמונה. בעולם האמונה אמרנו, אברהם הוא חסר באמונה, אז צריך להקנות אמונה לאומה הישראלית. באמירה השנייה הוא אומר, אברהם משעבד את המציאות, כן? אז לכן צריך לשעבד את האומה הישראלית. זאת אומרת, פה זה לא מצד הניקוי, זה מצד העונש יותר. רק נגיד רק את הדברים בפשוטם. הוא אומר, אמר על שלושת החטאים, הם מסמנים את עולם השיעבוד. לעשות אנגרי בתלמידי חכמים, תלמיד חכם אמור להיות חירות, אל תקרי חרות אלא חירות, כן? אין לך בן חורין משעסק בתורה, לשעבד תלמיד חכם לתוך המציאות המעשית, עכשיו התורה תהיה משועבדת לצורך הצלת נפשות, לצורך עניינים מעשיים, זה יצירת שיעבוד בעולם לצורה, אסור לשעבד צורה. אחר כך הוא מביא ביאור אחר, רבי אבאו אומר, זה היה תשובת רבי אבאו, שמואל אומר, זה בגלל שהוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, שייתן לאומה הישראלית את ארץ ישראל. אז פה הוא מכניס חזרה את עולם האמונה מהתשובה הראשונה, ואומר, אם אין אמונה, אז יש שיעבוד, כי המאמין הוא דבק בקדוש ברוך הוא לגמרי לגמרי. וברגע שאתה לא חי בעולם של דיבוק ואמונה מוחלט בהשם, אתה משועבד לכל מיני דברים במציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מה הבעיה? הם ירשו את ארץ ישראל. אומר לו אברהם אבינו, איך הם ירשו את ארץ ישראל? זה לא יכול להיות. למה אתה חושב ככה? כי אתה משועבד לכל דברים שאתה רואה במציאות. אז אתה בעצם לא דבק בקדוש ברוך הוא ורואה את המסלול הנקי, אלא אתה משעבד את המחשבה שלך, את הצורתיות שלך, לתוך תכנים תחתונים של העולם הזה. אז זה גם מוביל לשיעבוד, אבל זה שיעבוד אחרת קצת. בפעולה, בנושא הראשון, אברהם אבינו שיעבד בפועל. בנושא כנראה זה נובע מתוך עובדה שהוא עדיין משועבד קצת למציאות. בנושא השני, אברהם אבינו משועבד לתכנים מציאותיים. ועל גבי זה תשובה שלישית, אומר בשם רבי יוחנן, למה הוא לא מכניס את כולם לתוך את כנפי השכינה? במציאות הזאת הוא בעצם משאיר גויים, נותן כוח לגויים, ויוצר מציאות שבה האומה הישראלית השתעבד לגויים שהם חזקים. והעונש על כל זה, מכיוון שאתה יצרת שיעבוד במציאות, אז עכשיו הצורה משועבדת. זה כיוון אחר לגמרי התשובה הראשונה, ולכן נראה לי שפה זה פשוט שכוונת המהר"ל שאלו ואל דברי אלוהים חיים, זאת אומרת, שני כיוונים שונים בהסברה פשוט. עוד פעם, רק להדגיש את ההבדל. במהלך הראשון, המהר"ל אמר, חסר אמונה במציאות. אז נבראת אומה שאין שלמות אמונית אצלה. אז כדי שיהיה לה שלמות אמונית, צריך עכשיו לייצר לתהליך שבו, וימין מה שמשה עבדו, הם יעברו שיעבוד מאוד קשה כדי לבנות אצלה מחדש את עולם האמונה. במהלך השני, המהר"ל אומר, אברהם שיעבד את המציאות. הוא היה חי בצורה לא נקייה, לא חירותית מספיק. הוא היה חי בצורה שיעבודית. כתוצאה מזה, זרעו הוא משועבד. זאת אומרת, הפגם עבר. אז גם בתשובה הראשונה, הפגם עבר. אברהם לא מספיק מלא באמונה, ומה ישראל לא מספיק מלא באמונה, אבל שם היה עוד תהליך. אז עכשיו נעשה להם תהליך שירומם אותם באמונה. בתשובה השנייה, כאילו, אין את התהליך הזה. אברהם מבינו חי חיים של שיעבוד. אז דורותיו אחריו, זרוע אחריו, כל הענפים הם חיים חיים של שיעבוד, הצורה לא שלמה נבדלת, היא צורה משועבדת, ואז מה? אז לשעבד אותה. לא ברור בתשובה השנייה מה התוצר של הדבר הזה. בסדר, זה שתי תשובות שמובילות לכיוונים שונים. זאת אומרת, אברהם שיעבד המציאות, אז אוטומטית הם משועבדים. אברהם חסר באמונה, אז צריך לפתור את הבעיה הזאת. התשובה הראשונה יותר מגמתה להראות איך הקדוש ברוך הוא מוציא את האומה הישראלית ממצרים, בסדר? ואז אנחנו מבינים לחינות האמונה. התשובה השנייה באה להסביר יותר את העצם השיעבוד והגלות מצרים.
סוג של עונש. התשובה השנייה זה עונש.
כן, זה עונש מידותי. זאת אומרת, זה עונש כאילו פנימי, הוא טבוע במציאות. זה לא עונש חיצוני שהמורה אמרה, טוב, עשית ככה, אז תעמוד יד הדלת. אלא אתם משועבדים. אם מישהו משועבד, אז יש עליו שיעבוד. אבל אין בתשובה השנייה את הבירור של עכשיו איך נפטרים מן השיעבוד הזה.
זה גוף הדבר, זה לא זה, כאילו זה מידה כנגד מידה של המהר"ל, כאילו זה שצריך ליצור בתוכך משהו כזה יותר עמוק.
בדיוק, אני רק אומר, יוצא לפי התשובה השנייה שאנחנו נעצרנו באמצע. זאת אומרת, לפי התשובה השנייה מאוד מאוד מובן למה האומה הישראלית משועבדת במצרים. עכשיו, גם צריך להוציא אותה ממצרים, כן. זה לפי התשובה הראשונה, כמובן למה צריך להוציא אותה ממצרים כדי שיהיה את גילוי האמונה.
זה כאילו זה מסתיק בתוצרנטי.
לכן נדמה לי ששתי התשובות, הם לא אחת כנגד השנייה, בכלל במהר"ל על זה הרבה פעמים לא אחת כנגד השנייה, אבל פה זה ממש בולט הדבר הזה. שהתשובה השנייה ממש מובילה אותנו לעובדה, ברור שהם ישראלים משועבדים במצרים, איך זה יכול להיות שהם לא משועבדים במצרים, הם לא חירותיים, אז נוצרו ענפים לא חירותיים, אז הם ענפים משועבדים. בתשובה הראשונה ואומרת, אבל גם צריך להוציא אותם משם, מחיסרון האמונה. אם יש להם חיסרון באמונה, מה זה קשור לשיעבוד? לא. התשובה הראשונה מובילה אותי לא לשיעבוד, התשובה הראשונה מובילה אותי ליציאה. ולכן נדמה שהמהר"ל בשני התשובות הללו משלים לנו שתי נקודות. בסדר? האומה הישראלית חייבת להיות משועבדת במצרים, האומה הישראלית חייבת לצאת ממצרים. בסדר? יש עניין ביציאת מצרים, ויש עניין בשיעבוד מצרים, כנגד החסרונות שנתגלו בשורש, מופיעים ברורים בענפים. אבל עיקר, ברור שעיקר הפרק מוביל לתשובה השלישית. גם המהר"ל יש לו הקדמות כאלה לפני כן, פנימיות דבריהם, חוכמה עמוקה מאוד, דברי חכמים הם אמת. אז ברור שפה הוא חורס את הכל, וכאן צריך רגע להגיד משהו, רגע, נגיד רגע באופן מאוד פשטני את התשובה השלישית, ואז כדי להבליט אותם הראשונה והשנייה, ואז לנסות לאחד אותם. לפי התשובה הראשונה והשנייה, אברהם חטא, חטא בחירי. אברהם אבינו עשה אנגב תלמידי חכמים, חבל שעשית אנגב תלמידי חכמים, למה עשית את זה? בגלל שעשית את זה, מתברר שאתה משועבד, אם לא היית משועבד, זה לא היה קורה, אבל אתה משועבד. בגלל שעשית את זה, סימן שאתה חסר באמונה. בגלל שביקשת אות על במה דקי רשנה, והמהר"ל בלי להוטט פה, הלך לכיוון אחר לגמרי מפרק ח', נכון? פרק ח' הוא כל הזמן אמר לנו, גמרא, מדרש, זה לא בקשת אות. פה ברור לגמרא בנדרים, שאברהם אבינו במה דקי רשנה, הוא ביקש אות. למה ביקש אות? כי הוא משועבד, כי הוא לא מלא באמונה, זה חיסרון באברהם, אבינו חטא. יכול היה אברהם אבינו ללכת בדרך אחרת. אם היינו נעצרים פה בסוף הפרק, אז אני חושב שהתובנה שלנו הייתה צריכה להיות, לולא שחטא אברהם אבינו, לא היו יורדים ישראל למצרים, לא היו צריכים לצאת ממצרים, לא היו צריכים לעבור את כל הדבר הזה. אבל אברהם אבינו לא הצליח, בנה את עצמו בצורה מדהימה, אבל לא הצליח לבנות עצמו עד הסוף, 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 הסוף. אבל נראה שבתשובה השלישית, המהר"ל הולך לכיוון אחר לגמרי. ונראה לי שאין דרכו של המהר"ל להביא שתי תשובות לכיוון אחד, ותשובה שלישית לכיוון אחר. ויותר מסתבר לומר שהתשובה השלישית בעצם משפיעה, והיה צריך ללמוד אחרת גם את התשובה הראשונה והשנייה. בתשובה השלישית אומר המהר"ל, אין לאברהם אבינו שום יכולת לא לחטוא בדברים הללו. מידתו של אברהם אבינו היא חסד. אם מידתו היא חסד, אז זה אומר שלושה דברים. א', שהוא יותר מדי חסד, ב', שאין בו דין, ג', שאין בו רחמים. זה מידתו. למה זו מידתו? כך הקדוש ברוך הוא יצר אותו בעולם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. האמת היא של יעקב, החסד הוא לאברהם. מה לעשות? זאת המציאות האלוהית והמידה האלוהית השורה על אברהם אבינו. והמהר"ל גם מעריך בפתיחה של התשובה הזאת, שאין אחד במציאות התחתונה שהוא שלם. חייב להיות בו חיסרון, אחרת הוא יהיה עילה, לא עלול. עלול הוא חייב להיות חסר. אז אברהם אבינו הוא מבטא רק ביטוי אחד מתוך הביטוי המשולש השלם. ומכיוון שהוא מתאר רק ביטוי אחד, אז יש לו שלוש חסרונות. והשלוש חסרונות הללו, הם מובילים באופן אוטומטי לשלוש חטאים. לא בגלל שהוא בחר או לא בחר, זה לא בכלל לא תלוי בבחירתו. זה בעצמיות המהותית שלו, ברגע שהוא נולד אחד, ברגע שהוא נולד עלול, ברגע שהוא נולד לא שלם, אז יש פה שלוש בעיות, עודף חסד, פחות מדי דין, פחות מדי רחמים, אז זה נובע, אתה אמר לי, ישווה את זה לשלושת החטאים הסדורים הללו, ובזה גם בסוגריים המהר"ל מרוויח שני דברים, יש שתי שאלות שם, אחד המהר"ל אומר בעצמו, אחד הוא לא אומר, יש שם שתי שאלות בגמרא, א' רבי אבא הופיע לפני רבי יוחנן, וכידור רבי יוחנן היה רבו של רבי אבא, זה המהר"ל אומר בעצמו, וב' התשובות לא מסודרות כרונולוגית. כי הרי שלושת החטאים, יש להם סדר כרונולוגי. תשובה הראשונה אומר, הסן גרי בתלמידי חכמים, זה ביציאה למלחמה. תשובה שנייה של שמואל היה מברית בין הבתרים, במדע קיר השינה. זה אחרי המלחמה. מצוין, זה מסודר כרונולוגית. אבל תשובה שלישית לא במקום כרונולוגית. התשובה השלישית אומרת, תן לי הנפש החוש כך לך, זה בחזרה מהמלחמה. זה הייתה צריכה להיות התשובה השנייה. זאת אומרת, אם אתה הולך לפי שיטת האמוראים, אז רבי אבא אומר לו את האחרון כתלמיד. ואם אתה לפי הסדר הכרונולוגי, היית צריך להחליף בין רבי יוחנן לבין שמואל. אמרתי, הוא לא מעלה את זה, כי הוא אומר, טוב, בכל מקרה יש פה איזושהי בעיה. אבל זה גם, בתשובה השלישית, אמרה לסדר שני הדברים הללו, מרוויח אותם עקרונית. כי הטענה של רבי אבא הוא, שעשן גם תלמידי חמים, זה עודף חסד. הטענה של שמואל, שבמד הקיר השינה, זה בעיה דין, חוסר בדין. והבעיה של רבי יוחנן, שהוא עכשיו לא הכניס גרים דת כנפי השכינה, זה בעיה של חוסר ברחמים. רק כדי להבין את המושגים הללו, זה מלווה הרבה במאמר על חסד דין ורחמים, אז אני מציע שנסתכל ביחד בפרק סמך ת', אם טוב הדבר בעיניכם. זה המקור הכי ברור נראה שאני זוכר במערל להסביר את המושגים הללו חסד דין ורחמים, מה כוונתו של המערל. אז יש ב... הוא לא ארוך פרק סמך ת' כל כך, בדיוק באמצע הפרק, לא בדיוק, באמצע הפרק יש מדרש תנחומה. בסדר? באמצע פרק סמך ת' יש לך? אין לך את זה.
אתה
חייב לשני. אתה חייב לשני. אצלי זה בשין י' ז', אצלך זה בתף סמך ד'. בסדר? מדרש תנחומה. אני רץ מהר למדרש, כי המדרש חוד מה זה, רק כדי להבין את הנושא. זה שאמר כתוב מי בשחק וכו'. בלעם הרשע היה אומר, מה יקריב אברהם? מה ילך? וכו'. אם רוצה אני מקריף על הבינים ואיתי. וכו' וכו'. אומר, את שבעת המזבחות ערכתי. ופה מתחיל המדרש מעניין אותנו. לא היה אומר שבעת מזבחות ערכתי, אלא שבעת המזבחות. מה זה המזבחות? אמר, מי שנברא האדם עד עכשיו, שבעה מזבחות בנו. אברהם בנה ארבעה מזבחות, יצחק בנה אחד, יעקב שניים, אני כנגד כולם ערכתי וכו'. אז אני מדלג רגע על סוף המדרש, וכאן המהר"ל מתחיל להסביר. פני שראה בלעם שהקרבת קורבן שעלול שואף לידתו לדבק בו, אמר שכך הוא משתוקק להקריב בנו וביתו אליו, וכך הוא משתוקק אליו. ואמר, שבעת המזבחות ערכתי. כי האבות בנו שבעה מזבחות, אברהם בנה ארבעה. באור זה שבנה אברהם ארבעה מזבחות, יש מידתו מידת חסד. מידת החסד מתחלק לארבעה חלקים. יצחק מידתו מידת דין. אינו מתחלק כלל, יפחח לא בנה, מזבח אחד. יעקב בנה שניים, מידתו מידת חמית, חלק שניים בלבד. בסדר? אז זה ממש ממש מדויק פה, אומר המהר"ל, המספרים הללו ארבע, אחד ושניים, הם צריכים ללוות את האבות. וזה, עכשיו הוא מסביר את המושגים. אין יכול לעמוד בדין רק צדיק ולא רשע. וגם הצדיק מצד הדין אין נותן לו על צד היותר טוב. אבל מידת רחמים התחלק לשניים. הרחמים בין לצדיק ובין לרשע, כאשר הגיע לו צרה, מרחם שנתברך עליו, ונותן לו מה שצריך מתוך הצרה. והחסד הוא מתחלק לאלו שניים, שעושה חסד כאשר הוא צריך לצדיק ולרשע, כמו העניין שיצא רחמים, שאין רחמים רק כאשר הגיע לו צרה וצריך לדבר מתוך הצרה, וכן החסד כאשר הוא צריך לחסד, הוא עושה חסד לצדיק ולרשע, אין לך שני חלקים של חסד, ועוד שני חלקים של חסד שעושה חסד אף שאינו צריך. ונותן לצדיק ולרשע על צד היותר טוב, זה החילוק שיש בין חסד ורחמים. הרחמים אינם רק אשר צריך לאותו דבר, וחסד בין שצריך, בין שאין צריך, נותן חסד לצד היותר טוב. מסביר המהר"ל דרך ההסברה המעשית הזאת, דרך הענפים, להבין רגע את השורש של הדבר. אומר המהר"ל, אפשר לחלק את העולם, את המחשבה של הנתינה, של העזרה, של ההופעה האלוהית, לארבעה חלקים. יש צדיק ויש רשע. זה חילוק אחד, ויש כשהוא צריך ויש כשהוא לא צריך. יצחק אבינו מידת הדין. יצחק אבינו נותן רק לצדיק ורק כשהוא צריך. יעקב אבינו זה מידת הרחמים, שקוראי אמת. מידת הרחמים אומרת, אני נותן גם לצדיק וגם לרשע, אבל כשהוא צריך. אברהם אבינו, הוא נותן גם לצדיק וגם לרשע, גם כשהוא צריך וגם כשהוא לא צריך. אז יוצא ארבע. כך אומר המהר"ל בהסברה פשטנית מאוד, המושג רחמים שווה שניים, המושג הוא כמובן מאזן בין האחד לארבע, מושג הדין זה האחד, ומושג החסד זה ארבע. זה מופיע בעוד כמה, מי שירצה, אנחנו נראה את זה הרבה במהלך הספר, פרק סמך ב', בפרקה וכו', הרבה המהר"ל, ונראה לי זה מקור טוב כדי להתחיל איתו את ההבנה. אברהם אבינו, הוא נותן לכולם, לצדיק ולרשע, בין אם הם צריכים ובין אם הם לא צריכים, הוא נותן מעצמו. שפעת החסד האברהמית היא לא עוצרת. היא פונה לכל. היא עוברת הרבה מעבר לדין. זאת אומרת, לא צריך לעשות ככה, אבל אברהם אבינו עושה ככה. אברהם אבינו עכשיו מול עיניו, רואה את לוט ואת סדום שבועים בשבי. הוא חייב להציל אותם. הוא יוצא לקרב. הוא לוקח גם את התלמידי חכמים. מה אתה לוקח את התלמידי חכמים? אתה מדרך הם צריכים ללמוד עכשיו, הם לא צריכים לצאת ללחימה הזאת. אברהם אבינו, הוא עושה גם דברים שלא צריך. מידת החסד מעבירה אותו על הסדר הרגיל, וגם מי שלא צריך יבוא לעשות את החסד הזה עכשיו. אפילו שזה לרשעים, אפילו שלא צריך, אברהם אבינו מוציא את כולם. אם היינו שואלים את יצחק, מה פתאום? יצחק לא היה יוצא בכלל להציל את סדום. אם היינו שואלים את יעקב, יכול שיעקב היה יוצא להציל את סדום, כי הוא עוזר גם לרשעים, אבל הוא לא היה מוציא את התלמידי חכמים, כי הוא לא עושה דברים שלא צריך. אז הוא היה יוצא להוציא את הרשעים אולי, אבל לא היה יוצא עם תלמידי חכמים. אברהם אבינו מידת החסד אצלו היא מעבירה, במובן הזה היא כל כך שופעת אצלו עד אין סוף, שהוא עושה גם למי שלא מגיע לו וגם מה שלא צריך. בסדר? למשל, הדוגמה הידועה בהכנסת שלושת האורחים, בסדר? הם לא צריכים, לא צריך להכניס אותם, זה ערבים, עובדי עבודה זרה וכולי, מה לנו ולהם, לא משנה, הוא מכניס גם רשעים, כי הם צריכים. הם צריכים, מה הם צריכים? הוא כחנה מעט מים, זה מה שהם צריכים. לא, הוא עושה להם גם לשונות של בקר וחמה וחלב, הם לא צריכים את כל זה. בסדר? הם הולכים במדבר, תן להם משהו בסיסי, קצת מים, קצת לחם, הם ימשיכו, לא, אברהם אבינו גם לרשע וגם שלא צריך. זה החידוש הגדול מידת החסד, אומר המהר"ל, זה כוונתו של רבי אבאו. אברהם אבינו, בגלל שפעת מידת החסד העצומה שיש בקרבו, הוא חייב להוציא את התלמידי חכמים מחוצה, זה לא יכול להיות אחרת. בא שמואל ואומר, אבל יש אברהם אבינו עוד בעיה, עוד חיסרון. החיסרון השני זה שאין לו את מידת הדין כמו שצריך. מה זה מידת הדין כמו שצריך? מי שצדיק ומגיע לו, מקבל, נקודה. האומה הישראלית צדיקים, מגיע להם להיות בארץ ישראל, הם מקבלים, נקודה, זה מה שיהיה, ככה יהיה. אבל אברהם אבינו, הוא לא רואה את מידת הדין, הוא לא יכול להיחס בדבר הזה ולהבין, ברור שעם ישראל יכנס לארץ ישראל, כי מגיע להם כי הם צדיקים, אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, איך נדע את זה? יצחק ולא שואל, יצחק ולא ברור, צריך, צריך. אומר שמואל, אומר רבי יוחנן, יש עוד חטא בדבר הזה. גם אין לו את מידת הרחמים, כמו שצריך, מידת האמת. מה הכוונה? הוא עכשיו רוצה להכניס גרים תחת כנפי השכינה. אומר אברהם אבינו, בשביל מה להכניס אותם תחת כנפי השכינה? החסד האלוהי שופע על הכל. מה צריך להכניס אותם תחת כנפי השכינה? בשביל מה להכניס אותם? ואם הם בחוץ, זה לא, ויכולים להישאר גם בחוץ. יעקב אבינו אומר, לא. אנחנו נכניס אותם תחת כנפי השכינה. אמנם נדרוש מהם שיהיה צריך את זה, נדרוש מהם לקיים תורה ומצוות. אבל תחת כנפי השכינה, ודאי, אחרת לא יופיע להם. אברהם אבינו אין לו את זה. אברהם אבינו לא מחייב עכשיו את האמת האלוהית הזאת, במובן שצריך להכניס אותם תחת כנפי השכינה, כי צריך כדי שיהיה צריך. אברהם אבינו משאיר אותם בחוץ.
אז אברהם הגיע את
האנשים? אבל הם לא נהיו יהודים אף פעם. כוונה גר, כוונה, כן, הוא מכבד את כולם, נותן לכולם מקום, מלמד אותם, או קורא בשם השם, אבל הוא לא מכניס את
זה. לשום גיור שם.
כן, אבל זה ביטוי, כמובן זה לא הגיור שלנו במובן הזה.
מי שרצה לגיור אותו.
כן, אבל פה משמע אפילו שיכול היה לקחת את זה.
אני
מדבר על מסחר בחרן. אני מדבר, אתה נמצא בחרן, אבל לא ברור, שהוא הכניס את הכנפי השכינה במובן השלם של הדבר הזה, כי הרי כולם נעלמו שם אחר כך, נכון? הוא לא נשאר אף אחד מכל האנשים, אתה לא יודע בכלל מי נשאר משם. אז הכל זה, מי שרוצה.
לפי המדרש המלחם איתם זה 318 איש, מאיפה הם
הגיעו? כן, ואז המדרש אומר שכל זה רק אליעזר, וזה בכלל היה עשן גרם בתלמידי חכמים, זה היה תלמידי חכמים, אז אני לא יודע מי זה היה האנשים האלה.
זה מוכיח, לא? אם היה תלמידי חכמים ורק הוא היה בעולם,
מוכיח
שלפחות היה שניים
ש... שלפחות היה שניים, שהוא הצליח. אבל כל השאר, כל הנפש שאתה מוכן, אתה מדמין לעצמך אלפים ורבבות וכו' וכו'. אברהם אבינו מבחינתו, אין חובה להכניס אותם לתחת השכינה, כי אחרי זה לא יכול להגיע לכל מקום. אין לו, לא, יש אמת בדבר הזה, צריכים להיות תחת השכינה, צריכים להיות שכינה הקדוש ברוך הוא לגמרי. במובן של מחויבות, במובן שהם רוצים. אז לכן אומר המהר"ל, זה עניין מאוד מאוד מהותי הדבר הזה. זה בכלל לא בחירי, ברור לפי המהלך הזה, זה לא בחירי. זה חטא עצמי. זאת אומרת, כך אברהם אבינו נולד במציאות, ככה הוא שייך לעולם, הוא איש החסד הגדול. לכן אומר המהר"ל, האומה הישראלית צריכה לעמוד על שלוש רגליים. צריך שלושה אבות, אי אפשר אבא אחד. מה עם משה רבנו? משה רבנו הוא לא במובן הזה אבא, משה רבנו במובן הזה הוא אומר, הוא פרט שמצטרף לכל הפרטים, הוא פועל עם כל האומה הישראלית, והוא דוחף אותה קדימה, מושך אותה קדימה, אבל הוא לא אבא שעליו הם עומדים. אבל אי אפשר אבא אחד. חייבים שלושה אבות. לכן אברהם אבינו הוא עדיין, זה מאוד מופיע פה בפרק, הוא עדיין האבא המרכזי. בכך חותמים, מגן אברהם וכו'. הוא ודאי ייסד את ההתחלה של הכל. אבל הוא לא יכול שממנו תיווצר לבד האומה הישראלית, כי יש בו חיסרון. רק כאשר יהיה לנו שלושה אבות, שמהם יוזרם לנו השפע, בצורה המשולשת הזאת, גם המידה האלוהית הזאת, וגם המידה האלוהית הזאת, וגם המידה האלוהית הזאת, אפשר יהיה לייצר את השלמות האלוהית. המהר"ל בסוף הפרק גם אומר, שגם העונשים של האומה הישראלית, היו כנגד הדבר הזה. שכנגד ה... לא יודע איפה זה אומר את זה.
בסוף.
בסוף? כן, ממש בסוף. כאשר דוד דיבר חזק, נמצא שכנגד לשלול הדברים בעונש. כי גר יזרחה ועבדו ועינו אותם. גרות, עבדות ועינות. ואומר, אמר, שוב, זה סוד גדול, אבל אני ארמוז לך קצת, אז אני אנסה להביא את הרמזים שלו. הוא אומר, מידת הגרים זה כמו מידת תלמידי חכמים. ברגע שאברהם אבינו, עם שיפת החסד שלו, הוציא את תלמידי החכמים ממקומם הטבעי, אז הוא בעצם פגע בצורתיות הזאת המיוחדת, ואמר, גם הצורה תהיה משועבדת עכשיו, ותצא ממקומה כדי לפעול למען החומר. אז אוטומטית, מה שקרה בעולם זה, שגם הצורה הישראלית, שהיא אמורה לצורה ישראלית נבדלת, ולא אמורה לפגוש שום חומר, היא זאתה ממקומה, בדיוק באותה תצורה. ואחר כך הוא אומר, בגלל מה שעשה החטא השני, בחטא במידת הרחמים של הדין, הפריז על מידותיו, חטא במידת הדין, אז בא מידת הדין של עבודה על זרעו. ונראה פה הכוונה, שמכיוון שאברהם אבינו לא הבין בדין שהאומה הישראלית שייכת לארץ ישראל, זה דין, זה דבר פשוט, אין מה לבקש עוד, ככה הדין אומר, אז ככה זה יהיה, אז לכן היה צריך לחוקק את הדין הזה עוד יותר חזק במציאות, שכולם הבינו שזה הדין. שאחרי שאתה רואה את השיעבוד הנורא במצרים, אז כל אחד אומר, מה, האומה הישראלית, ברור שחייב להגיע לארץ ישראל, זה חייב להיות בדין, אחרת הם ימותו פה. אז לכן, זה נהפך להיות מידת דין מאוד 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 קשה, כדי שזה ייווצר במציאות. ואחר כך הוא אומר, העינוי היה של הצרירה הקשה הזאת, בגלל שלא הכניסה מתחת כנפי השכינה, הוא השאיר עכשיו את הכוחות הללו בחוץ, אז הוא ירגלה שאסור להסיר את הכוחות האלה בחוץ, ואי אפשר רק לחיות על עולם החסד הזה, והכוחות יישארו בחוץ, והכל יהיה בסדר, והכוחות האלה יישארו בחוץ, אז בסוף הם יתהפכו עלינו, ויענו אותנו מאוד מאוד קשה. אז לכן, אומר המהר"ל, לסכם רגע את המהלך שלו.
הוא נותן שתי צדדים, גם מצד הדין וגם מצד החסד, כי גם מצד החסד, למה הוא לא רואה את זה, למה הוא... הוא היה צריך גאיור, זה שהוא לא גאיור אותה מצד החסד, ולכן הם עדיין נשארו מתנגדים. גם מצד הדין, שהוא מדינה היה צריך לגאיור אותם, והוא לא גאיור אותם, ולכן הוא חטא בזה שהוא לא הוסיף אותם לעם ישראל.
ואז אני חושב רגע שבעצם לזה המהר"ל התכוון גם שני הביאורים הראשונים. ולא להגיד שיש פה שתי אפשרויות במהר"ל, אי אפשר להישאר בהבנה הזאת, שבמהלך הראשון במהר"ל של שתי התשובות הראשונות של האמונה ושיעבוד, אומר המהר"ל, זה חטא בחיר של אברהם אבינו, יכול היה לו לחטוא וחטא. ואני רואה שבביאור השלישי הוא לא בא להגיד שיטה חדשה, הוא אומר, למען תדע כי דברי חכמים הם אמת, ואשר יתבררו על דבריהם וכו'. אז לכן הוא נראה שהוא רק בא להשלים את המהלך, בעצם במהלך השלישי הוא בעצם בא לתת את כל הרוח, כל העומק של שני הביאורים הראשונים. שני הביאורים הראשונים ודאי נכונים. זה ייצר עולם אמוני באומה הישראלית, וזה ייצר שיעבוד כי אנחנו משועבדים במציאות. אבל זה הכל נובע לא מחטא בחירי, אלא מחטא עצמי. ואז יוצא לנו מה שבעצם אמרנו שאולי המהר"ל מכוון כבר מהתחלה מתחילת פרק ג' שם במשל שהוא הביא שם חז"ל. יציאת מצרים מחויבת המציאות כדי לייצר אמונה בעולם. אין שום דרך אחרת להגיע לאמונה שלמה בעולם בלי יציאת מצרים. כדי שיהיה יציאת מצרים צריך גלות מצרים. וגלות מצרים צריכה להיות בעלת שיעבוד, כי אומה ישראלית עד שלא נבראה אמונה, היא משועבדת בתוך המציאות. כדי שיהיה גלות מצרים, צריך שיהיה ירידת מצרים. זה מה שאמר המהר"ל בתחילת הפרק, כנגד אברבנאל. מכירת יוסף היא לא הסיבה, היא המסובב. מיצא עמוקה של אותו צדיק, שצריך לרדת למצרים, אז עכשיו צריך למכור את יוסף, כדי שיהיה לנו סיבה לרדת למצרים בצורה כזאת או אחרת. ומכיוון שכל התהליך הזה הוא מחויב המציאות, אז לכן הוא לא תלוי באיזשהו חד בחירי, אלא ככה נוצרה המציאות מראשיתה. בסדר? לכן אומר המהר"ל, כבר במהלך הזה, חוץ מ"ועבדו במדבר 400 שנה", ראינו את זה בפרק הקודם, נרמז לו, אימה, חשיכה, הגדולה, נופלת עליו, זה ארבע מלכויות. כל זה, זה לא חלק דווקא מתוך חטאים שיחטאו עם ישראל וכתוצאה מזה יפלו עלינו ארבע מלכויות. אלא זה כבר נגלה לאברהם אבינו, הרבה לפני כל חטא אחר. זאת אומרת, זה מחויב במציאות, הופעתם של ארבע מלכויות במציאות, זה מחויב במציאות. זה מסתדר גם עם הדרשה הידועה שאמרה רבי בן נר מצווה, שבתחילת בריאת העולם, תוהו ובוהו חושך פני תהום, נכון? זה טוב ובוא וחושב את תאום אומר המהר"ל, זה הכוונה ארבע מלכויות. זה כבר נרמז לאדם הראשון, עוד לפני אדם הראשון, זה נברא בבריאת העולם. אז לכן נראה שהמהר"ל פה מוביל עיקרון מהותי. הקדוש ברוך הוא מלווה את המציאות. הקדוש ברוך הוא מכוון את המציאות. יש בתוך המציאות היעדרים וחסרונות שהם קבועים וחקוקים שאי אפשר להתגבר עליהם. ומאוד יכול להיות שזה גם היה ביאור של חטא אדם הראשון. אדם הראשון הוא שם בגן עדן ולא יכול היה שלא לחטוא. איך היה נושא חטא? אולי אפשר לדון בניואנסים האלה, אבל עצם העובדה שיש חיסרון, שחייבים לצאת מגן עדן, ואחרי זה חייבים לחזור אליו מתוך בחירה עצמית ובנייה של המציאות, וזה כנראה המחויב המציאות. אז עכשיו אפשר לחזור ולסגור את המהלך מתחילתו. הכל התחיל בפרק ו'. המהר"ל שאל בפרק ו', האומה הישראלית, עולם הפוך ראיתי, צריכה להיות משועבדת, הרי צורה לא משתעבדת לחומר. איפה? אבל כבר יש צורה. זאת אומרת, צורה נבזית השלמה, כבר אין פרק ה' שהיא מתחילה להיוותר מאברהם אבינו. פה הולך ומתברר לנו התשובה של מה שהדבר הזה. נכון שאברהם אבינו יצר צורה, אבל הצורה הזאת היא לא הייתה צורה שלמה, נקייה ובלי סיגים. אז על בסיס הצורה הזאת כבר יש לנו צורה. אנחנו כבר מבינים מה המגמה, אנחנו כבר יודעים מה הכיוון, כבר יש הבטחות ואפילו יותר מזה. אבל הצורה הזאת היא צריכה לעבור תהליך של ניקוי מוחלט כדי לייצר מחדש את הצורה שנוצרה מראשיתה. ועל אף שכבר היה אברהם ויצחק ויעקב, ולכן אפשר היה לסכם את זה, אבל מכיוון שהם היו בשלושה אנשים נפרדים, אז עדיין לא נברא מהם המציאות השלמה הזאת, שיכולה להופיע אותם בביטוי המוחלט שלה. ושם הייתם זוכרים בפרק ג' המהר"ל ביאר, שהביטוי המוחלט יהיה רק ב-600,000. והסברנו ש-6 זה התוצר השלם של ה-3. זאת אומרת, יש 3, 3 יש לו שני כיוונים, ויש שם 3 צירים, כנראה הם היו כנגד אברהם יצחק ויעקב, 3 הצירים הללו, וכל ציר הוא מביא בקרבו משהו לעומה הישראלית. אז כשהצירים הללו מופיעים בשלמותם, זה יתבטא בעובדה שיהיה פה, שהמספר יהפוך מ-3 ל-6, ושם הסביר גם המהר"ל, צריך להוסיף את המאות והאלפים מצד המדרגות העליונות. זאת אומרת, השורש עכשיו, השורשים, מתברר לנו שזה לא שורש, השורש היחידי, צריך להתווספות עוד שורשים אליו, וכשזה יהיה נקי לחלוטין, אז יווצרו הענפים בשלמותם, ואתה תראה את זה, ופתאום תפגוש את העובר נולד, אתה תפגוש את ה-600,000. נדמה לי שעכשיו, אם היה לנו סבלנות, אז היה תחזור אחורה, נראה לי שהרי המהר"ל הלך פה הרבה ממהלך של ה-3, זאת אומרת, בפרק ו' הוא ציין 3 נקודות מהותיות באברהם אבינו, שאנחנו אמרנו כנגד דבר הווה ועתיד. ובפרק ח' זה היה ברור שהוא מציין 3 מהלכים סביב הקורבנות וכו'. משתבר מאוד שתמון במהר"ל שכל הסברים הללו זה לא רק כנגד אברהם, זה כנגד 3 אבות. לפחות בפרק ח' שהוא כבר דיבר על האומה הישראלית, שאומר שהאומה הישראלית היא שלמה מצד העבר הווה ועתיד. יכול לומר 3 הסברים בקורבנות. האם הקורבנות זה מעיד על הניקיון היסודי שלנו, על ההתחלה, האם הקורבנות זה מצד הברית, או האם הקורבנות זה מצד הכפרה והניקיון העתידי. אז מאוד מאוד מסתבר עכשיו שכשהוא צייר את האומה הישראלית ככה בפרק ח', בעצם היה רמוז בדבריו שזה מוסס על אברהם יצחק ויעקב ולא רק על אברהם אבינו, כי ככה אני חושב רומז, ולכן אומר שנראה לי שכשהוא סוגר את המסיים פרק ת' צריך לחזור אחורה קצת ללמוד את הדברים מחדש, אבל זה נקודת המחשבה להמשך למי שיעשה חזרות, וכל זה עכשיו מחזיר אותנו להתחלה. אז נעשה רגע את הסדר של הדברים הללו. בפרק ג' המהר"ל הביא את המדרש המפורסם ואמר יש פה חומר וצורה, החומר והצורה הישראלים צריכים בנייה, חומר ממש מאפס, צורה שכבר יש לנו צריכה ניקיון. בפרק ד' הוא אמר כדי לבנות את הצורה צריך להביא אותה למקום חיצוני לחלוטין לצורה, אנטי צורתיות, זנות. כדי לבנות את החומר צריך לייצר איזשהו איפוס של הצורה, ואז החומר שלנו מאוד מאוד נמוך והוא יברא תחת החומר השלם. ואז בפרק ה' הוא אמר שכל המהלך הזה בעצם כבר עבר אצל אברהם אבינו. מתוך זה הוא בא פרק גם לשאלה, אם זה כבר עבר אצל אברהם אבינו, אז מה חסר לך? כבר יש צורה. אז עכשיו רק תכיל חומר, כבר יש הבטחה אפילו על החומר, כבר יש זרע, יש הכל. אז למה צריך את כל הדבר הזה כדי לשעבד את הצורה שלנו? צריך להיות חומר, זה נכון, אברהם עוד לא חומר, אבל למה צריך לשעבד את הצורה בצורה כזאת? שהצורה היא כפופה, בידר הצורה אנחנו כפופים ומשועבדים וכולי. וזה בעצם המהלך שפרס המהר"ל, הוא אמר מצד אחד אברהם הוא הכל, הוא יסוד הכל, הוא שורש הכל, תראה איך זה יופיע בענפים שלמים פרק ח', אבל בסוף מתברר שיש איזושהי נקודה קטנה שאיננה מופיעה בשלמותה, כזאתם זה ענפים לא בשלמותם, וכנראה שהנקודה הזאת היא לא בחירית, היא מהותית, היא עצמית, אי אפשר היה אחרת, וכדי לטהר ולנקות את כל הדבר הזה עכשיו ולבנות את השורש מחדש, צריך שיעבוד ערוך, ניקיון מוחלט, איפוס של כל הדבר הזה, בונים צורה עד שהצורה תהיה נקייה, 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 ואז יחול החומר, על בסיס הצורה הזאת, חומר שאין לו שום דבר מצד עצמו, רק על בסיס הצורה הנקייה, ואז אפשר לצאת ממצרים ולהופיע את האמונה בצורת השלמה. אז זה נראה לי הבירורים שבעצם מפרק ג' פרק ט' שהמהר"ל הוליך אותנו יד ביד. כדי להשלים את זה עוד קצת, הוא 4 פרקי השלמה קצרים. נלמד, לא יודע, היה קצת עמוס הפרקים האחרונים, אז עכשיו יש שבועיים יותר רגועים, בסדר? אתה נלמד י' י' א' זה 4 עמודים, ואחרי י' ב' י' ג' זה גם 4 עמודים. ואז בעזרת השם היא תשלם ההקדמה והבירור. בעצם עוד לא התחלנו את ספר גבורות עצמו שמדבר על מצרים, אנחנו משמעות שתתחיל פרק י' ד', אבל אנחנו עמוק עמוק בתוך ההסברה היסודית של הצורך בירידה למצרים, הצורך בשיעבוד מצרים, ובעיקר בעיקר הצורך ביציאת מצרים, שזה אמר המהר"ל פרק ג', זה הנושא, לא הניסים ולא המופתים, הנושא זה יציאת מצרים, זה יסוד היסודות ושורש האמונה, זה יציאת מצרים, זה הנקודה המרכזית. שעכשיו אנחנו מבינים את שהנקודה הזאת היא תיקון כל המציאות. ולכן חז"ל אומרים, אם אפשר עושים דברים שלא כתובים במהר"ל קצת, שחז"ל אומרים שביציאת מצרים ובהר סיני בעצם תיקנו כבר את חטא הנחש. הכל היה כבר מוכן. המציאות האלוהית הופיעה בצורה שלמה עכשיו. נכון, היו זקים ונקיים, כאילו לא תימי הנחש את... מה הפסקה זו המתן בהר סיני? המציאות הוא שלמה לחלוטין, הכל 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 נקי ומוכן להופעה האלוהית השלמה, אלומה ישראלית שלמה, צורה נבדל שלמה, חומר שלם. ומכאן ואילך אפשר היה כבר תוך 3 ימים להיכנס לארץ ישראל ולפתור את כל בעיות העולם. זה לא קרה כידוע הזה, אבל גורים יותר מאוחרים למה זה לא קרה. אבל אנחנו רק מבינים את גודל האירוע ביציאת מצרים. זה יסוד העולם מחדש בעצם. הניקיון המוחלט הזה, חזל משווים בין עשר מכות לבין עשר המאמרות שבהם נברא העולם, וגם גם עשרת הדיברות, במובן הזה שעכשיו הכל עומד שלם, מוכן, נקי, טהור, ישראל ערוכים מצד הופעה אלוהית עליהם להתרומם למעלות העליונות. בסדר? אז בתורת השם 10 ו-11 בפעם הבאה, זה באמת כמה נקודות השלמה של סביב סוגיית הירידה למצרים יותר, כדי להשלים שם נקודות, ואחרי זה י' ב' י' קצת סביב החיים במצרים.
שקוע הבא זה
י' ב' 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 י' ב